ערב טוב ומוצאי ראש חודש טוב, חודש טוב מבורך. אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש, ספר בראשית. פרק כ"ו, פסוק ו'. וישב יצחק בגרר, וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא, כי ירא לאמור אשתי פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראה היא. זאת אומרת, אותו סיפור שהיה עם אברהם ואבימלך חוזר יצחק ורבקה אצל אבימלך. ויהי כי ארכו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון. וירא, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. אפשר לכתוב את רבקה. למה הוסיפו את המילה אשתו? כי האופן שבו יצחק היה מצחק העיד על כך שזו אשתו. כן, יש כמה אופנים של צחוקים, אפשר לצחוק עם אחותו, אבל מצחק את רבקה אשתו באופן שראוי רק לאנשים נשואים, ולכן הוא הבין שזאת אשתו. עכשיו חז"ל אפילו הולכים יותר חריף, שהוא ראה אותם עוסקים בתשמיש, כלומר יחסי אישות. עכשיו זה דבר מאוד תמוע. כלומר, לא מצאנו בתורה תיאור כזה, כל כך ישיר, של יחסי האישות. ובמיוחד, השימוש בפועל מצחק. הרי הפועל מצחק הוא פועל שלילי. כל מקום שכתוב, ויקומו לצחק, ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. בכל מקום שבו כתוב לצחק בתנ״ך זה שלילי. יש לצחוק, זה משהו אחר, לשחוק, אבל לצחק, ובא אליי לצחק בי ואקרא בקול גדול, אומרת אשת פוטיפר. כל הביטויים האלה זה ביטויים של גנאי. הכיצד פתאום מצאנו לגבי אחד מעמודי עולם, יצחק אבינו, שהכתוב השתמש בביטוי שהמשמעות שלו מגונה, מצחק. במיוחד שעל רקע הפעולה הזאת ישמעאל גורש מן הבית. הרי מה אמרה שרה? גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק, כשהיא מדגישה את ההבחנה בין ישמעאל לבין יצחק, שישמעאל מצחק לשון הווה ולשון פעל, ואילו יצחק זה לשון קל ועתיד. ויש כנראה, אם כן, הבחנה בתוכן בין הצחוק הזה לצחוק הזה. ואדרבה, ההבחנה בין שני סוגי הצחוק היא זו שהכריעה על גירוש ישמעאל ובחירת יצחק, והנה פתאום יצחק מצחק. כן? כלומר, הדבר הזה בוודאי מעורר שאלה, אלא מוכרחים לומר שאצל יצחק אבינו, מדרגת החיים שלו היא כזאת ששום דבר איננו מגונה אצלו. הרי כבר ראינו בפרשת חיי שרה, שנאמר על יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. מה זה לסוח? לסוח יש כמה פירושים, יש אומרים שהוא הולך לנטוע שיחים, יש אומרים שהוא הולך לטפל במראה, במזון של הבהמות שלו, ויש לסוח לטייל או לשוחח. בקיצור, כל מיני דברים שהם עשיות של רשות, של חול, אולי אפילו דברים של מה בכך. כן, הרי דברי שיחה אצל חז"ל זה דברים בטלים. כל העוסק בדברי תורה הוא פורש לדברי שיחה. מאכלים אותו גחלי רתמים, ככה ביטוי, כן? זאת אומרת, פורש לדברי שיחה, יש בזה דבר מגונה. והנה, ויצא יצחק לסוח. מה אומרים חז"ל? תיקן תפילת מנחה. עצום. זאת אומרת, ההתקשרות אל האלוהות דרך הזמן של תפילת המנחה, שזה המדרגה המיוחדת של מידת צדיקים של מידת הדין, זה נתגלה על ידי יצחק בדבר שהוא כל כולו דבר של מה בכך, שיחה. כלומר אנחנו רואים שהוא אדם שאצלו אין דברים בטלים, כי כל הדברים כולם, כולל הדברים הבטלים, שייכים להרמוניה של האישיות שלו, שהיא כל כולה דבקות באלוהות. הוא קדוש, אז הוא קדוש גם בשטויות שהוא עושה. לכן דווקא כאן לגבי סוג כזה של צדיק, שהוא הצדיק המוחלט, דווקא הובא הביטוי מצחק את רבקה אשתו כביטוי למדרגה שלו. ייתכן שזה בעצם מה שהבין אבי מלך, כלומר שאבי מלך לא סתם ראה אותם עסוקים בדברי צחוק, אלא שאבי מלך הבין באיזו מדרגת חיים מדובר. איך אני יודע? כתוב וישקף אבי מלך בעד החלון. אפשר, מה זה וישקף בעד החלון? מה אנחנו צריכים את הפרטים האלה? אומר הזוהר, ישקיף בעד חלון החוכמה. כלומר, אבי מלך לא היה סתם אדם קטן, הוא ידע להבחין, היה לו חוש לבחון מהו האופי של הצחוק שמתרחש לפניו. ואז הוא הבין שמדרגת הצחוק של יצחק אבינו היא מדרגה עליונה מאוד. ולכן הוא גם מבין שהוא לא צריך כלומר, להעיז להתקרב לשם, זה לא שייך לו. בניגוד לאבי מלך עם שרה, שאבי מלך עם שרה, כנראה אצל אברהם ושרה עוד לא הגיעו לאותה מדרגה, שראוי הצחוק ביניהם להיכתב בתורה. מה שאין כן אצל יצחק שזה ראוי להיכתב בתורה, ולכן הזוהר מכנה אותו תושבחת דאבהן, המשובח שבאבות, אז אצלו אבי מלך אפילו לא ניסה להתקרב אל המדרגה הזאת. האם זה אותו אבי מלך? אינני יודע. או שזה אותו אחד, או שזה לא אותו אחד. כן? יש שתי אפשרויות, ומה שבטוח, אולי. כן? ויקרא אבי מלך ליצחק, אגב, מה יצא מהתשמיש הזה? עכשיו, השאלה היא קרונולוגית. כלומר, אנחנו רואים שיצחק יוצא אל מלך פלישתים. עכשיו, לכאורה, יש לו כבר שני ילדים, לא? יש לו יעקב ועשיו, שני תאומים שגדלים יחד איתו בבית. אז קשה לומר שבמצב כזה הוא יוכל לומר על אשתו אחותי היא, רואים, גדלת ילדים, ואת אמא, אבא, וזה, הם אומרים ככה, זה ברור שסביר להניח, למרות שזה לא הסדר בכתוב, שהפרשה הזאת היא בעצם פרשה קדומה יותר. למה היא הוסמה לאחר מכן? חזל אומרים, כיוון שבז עשיו את הבכורה, זה הביא רעב לעולם. ולכן הוא צריך ללכת להביא מלך מלך פלישתים. זה נכון מצד סדר הפרשיות, אבל יכול להיות שמבחינה קרונולוגית זה באמת קדם, ואז יוצא שעד רבה, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו, מזה נולדו יעקב ועשיו. כלומר, הוא ראה שם את המשך החיים של הדורות, של תיקון העולם, הוא הבחין שזה נמצא אצל יצחק ורבקה. כי הרי מאותו תשמיש יצאו אבות העולם, יעקב אבינו, וגם המועמד להיות גם אב העולם, למרות שזה נכשל. כן. כן. כן, יצחק הוא הכי הרמוני מצד עצמו, לא מצד תולדותיו. מצד תולדותיו קשה לעמוד במדרגת מידת הדין של יצחק, ולכן תולדות חסר. אז אם כך, פסוק ת' ויקרא אבי מלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי? ויאמר אבי יצחק כי אמרתי פן אמות עליה. ויאמר אבי מלך מה זאת עשית לנו, כמעט שחב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם. מי זה אחד העם הזה שמדובר? המלך. המלך נקרא אחד העם כי הוא המאחד את כל העם באישיות שלו. ויצא אבי מלך את כל העם למור הנוגע באיש הזה ואשתו מות יומת, ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא 100 שערים ויברכהו השם. זאת אומרת שכאן יצחק הופך להיות מקור של ברכה. ברגע שהוא מפסיק לשקר, להגיד אחותי היא, זה לא מתאים לאדם כמו יצחק לומר דבר כזה. כן? אבל ברגע שהוא פרש מן הצורך לשקר, ודאי שהשקר היה מותר, אבל בכל זאת יש פגימה מסוימת. ברגע שמתברר שאשתו זאת אשתו, מכאן ואילך ויזרע בארץ ההיא וימצא בה שנה ההיא מהשערים ויברכו השם. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שיצחק אבינו הוא היחיד מבין שלושת אבותינו שעסק בחקלאות של קרקע, של אדמה. אברהם ויעקב עוסקים במרעה. יש להם צאן ובקר, גמלים, חמורים, יש להם אפילו עבדים ושפחות כדי לטפל בכל זה. אבל שדה? לא. אנחנו ראינו רק שאברהם קנה שדה בשביל לקבור, אבל לא כדי לאבד את השדה. והנה אנחנו רואים כאן יצחק עוסק בזריעה. וזאת מלאכה לא פשוטה. מצאנו כבר אצל ראשוני האנושות, קין והבל. הבל רואה צון, וקין היה עובד אדמה. ואנחנו רואים שרואה הצון, מנחתו הייתה רצויה לפני השם, ואילו עובד האדמה כנראה לא ידע איך לעבוד את השם, ומנחתו לא הייתה רצויה. ומנחתו לא הייתה רצויה, וזה צריך להבין למה. וכנראה שיש בהתקשרות אל האדמה סכנות. הסכנה של הגאווה, של הניתוק מן האלוהות, כי הרי העבודה של האדמה היא עבודה הרבה יותר קשה, ודורשת הרבה יותר תשומת לב מאשר עבודת המראה. הרואה שעות רבות נמצא לבדו בינו לבין האלוהים. והוא אמנם צריך להיות עם גוף חזק, אבל בסופו של דבר הוא עוסק בפעולה של הנהגה, חינוך. הוא רואה את הצון, רואה מלשון רע. הוא עושה איתם רעות, והם רואים. זאת אומרת שיש מנהיגות רוחנית טבעית אצל הרואה, מה שאין כן, אצל עובד האדמה שהוא משועבד, עד כדי כך שהכתוב אומר, וקין היה עובד אדמה, עובד כתוב בלי וו, עין בית דלת, כאילו עבד אדמה. ולכן אפשר להבין שאבותינו התרחקו, נרתעו מלמצוא קדושה בעבודת האדמה. ולכן היו עסוקים בעיקר בצום. יצחק אבינו, מאחר והוא שלם, עד רבה, האתגר שלו זה לזרוע ולמצוא מהשערים. זה המדרגה של יצחק אבינו. ויגדל האיש. כן, מה?
לגבי מלך, אפשר לומר אולי שהוא קצת עושה את עצמו, כי בין אם זה הוא עצמו מאברהם, בין אם זה הבן שלו, אז הוא זוכר את הסיפור, ועובדה גם שההוכחה שלי שהוא חיכה הרבה ימים, הוא לא ישר לקח אותה כמו פה.
כן, יכול להיות שאבי מלך הוא לא הכי ישר. כן, יכול להיות, בהחלט, כן.
למה כתוב בפסוק ז', פן יערבוני, זה כאילו,
הוא
יצחק לספר את
זה. אתה אומר שבפסוק ז' כתוב, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה. כן, זה כמו שהוא אמר פן יהרגוני. לפעמים הכתוב עושה מה שנקרא משפט אליפטי, משפט חסר. נכון, זה הסגנון התנ"כי, אני לא חושב. למשל, תראה, ביושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן, אומר לשם מחסי ומצודתי. אתה רואה שהמעבר מ... דיבור על הקדוש ברוך הוא, לבין דיבור על האדם, אחר כך בגוף ראשון, זה דבר מצוי בה כתוב. כן. תדבר. כן. ודאי שיש קשר לתפילת מנחה, אבל זה, עסקנו בזה אז. כן. מאה שערים זה פי מאה. פי מאה. 100 זה 10 כפול 10. 10 כפול 10. 10 זה המספר השלם. אז 10 כפול 10 זה שלם שבשלם. שלם מוחלט. אפשר להבין אגב שבמצב כזה הסיכוי שיצחק יהפוך לאלוה הוא גדול. כן? כלומר בעיני הרואים. ופה פסוק י' ג' מגלה לנו משהו מעניין. ויגדל האיש. וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. שלוש פעמים גדול. ראונה מה שאומר רש"י, שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. מעניין. כלומר, כנראה שכסף וזהב של אבימלך לא היה בכמות גדולה, מה שאין כן הזבל של הפרדות של יצחק היה בכמות כזאת שהיה שווה הרבה יותר מהזהב. טונות של זבל של פרדות. זה מעניין מאוד. אז מה, כל כך הרבה פרדות? וחוץ, מה זה קשר לפרדות פה? הרי הוא זורע. מה זה קשור? לא צריך פרדה בשביל לזרוע. מה? כדי לחוש לא צריך פרדה, מספיק חמור. וחוץ מזה, מה זה הסיפור הזה? כן, דווקא זה בין פרדותיו. למה? פרדות, פרדות זה לא בדיוק טוב לעשות פרדות. כן? פרדה אסור לעשות. כן? חמור וסוס ביחד, זה איסור כלאיים. אומנם בזמן יצחק זה לא היה אסור, אבל זה העתיד היה להיות נאסר. אז מה זה הסיפור הזה? במיוחד שלפי דברי רש"י בעצמו, הרי הפרדה הומצאה על ידי ענה, אשר מצא את הימים במדבר, והוא היה נכד של עשיו. אז קשה לומר שכבר אז יש פרדות, הרי אם זה הפרדה הומצאה יותר מאוחר, אז איך זה יכול להיות? אלא מוכרח להיות כאן שיש פה רמז עמוק בדברים האלה. הפרדה היא לא יולדת. ידוע, זה יצור חזק, הפרד או הפרדה. זה מאוד חזק, אבל זה לא מביא ילדים. זה עקר. יחד עם זאת, אף על פי שזה עקר, זה בכל זאת יצרני. יש תוצרת שיוצאת מהפרדה, זה הזבל, נכון? הזבל של הפרדה, זה בכל זאת תוצרת ראויה להערכה, אפשר לעשות מזה הרבה. כן? אפשר לזבל את השדה. והפרדה, בזבל שלה, היא מזינה. היא מזינה את השדות, אפשר לאכול מכוח זה. אז מעניין מאוד שכאן מתארים לנו שאצל יצחק יש פרדה. כלומר, יש כוחות באומה שהם כוחות חזקים ולא יולדים. שכל מה שהם יודעים לתרום זה זבל. אבל הזבל שהאומה מייצרת דרך הפרדות שלה, זה מזין את אומות העולם. כלומר, יש הזנה לאומות העולם מכוח הצועה של החלקים המקולקלים, הבלתי פוריים של האומה. זה גמרא מפורשת, במסכת גיטין, לא? על דינו של אותו האיש. כן, הגמרא שואלת, מה עושים לישו שם, למעלה? מה עושים איתו? אז הגמרא אומרת שמה דנים אותו בצועה רותחת. למה דנים אותו בזה? לומר שזה מגדיר אותו. זאת אומרת, אדם נידון במה שהוא. אז מה הוא? הוא צועה רותחת. מה פירוש צועה רותחת? צועה זה תוצרת של פסולת של האומה. הוא מבחינתנו נפרד, הוא פרדה. אבל הוא תוסס, הוא רותח. רותח זה מלא חיים. החיים האלה מחיים את אומות העולם. זה יותר טוב מכספו וזהבו של אבימלך. כן? הנצרות, בסופו של דבר. מעניין שהנצרות מתחילה בעצם מיצחק אבינו, לא מאברהם אבינו. כי בעצם הבסיס של המיתוס הנוצרי זה לקחת יהודי ולראות בהקרבה שלו את תיקון העולם. כן? זה בעצם קריאה לרצח, אם אתם מבינים. אבל בעצם הדגם שהם לוקחים, זה הדגם של יצחק אבינו. ומזה הם מתפרנסים. בסדר? כשיש רעב בעולם, מה זה רעב בעולם? הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ, אומר הנביא, נכון? מה המשך הפסוק? לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. אז אם כן, כשיש רעב רוחני בעולם, משתמשים בזבל של הפרדות של יצחק כדי להזין את העולם. וכמו שהגמרא אומרת שהכלב רעב הוא מוכן גם לאכול גללים. אז זה בעצם מה שמתואר כאן, כמובן, ברמזים. זה העוצמה של יצחק אבינו. כן? מאה שערים זה דבר מדיד, פי מאה. ברכה אינה שורה בדבר שבמניין. אז למרות שהיה בדבר שבמניין, היה עוד ברכה, תוספת ברכה. זה החידוש. והיה לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנאו אותו פלישתים. מה זה פלישתים? הפלישתים, הם רוצים גם כן את הארץ. הם רוצים את הארץ, אנחנו רוצים את הארץ. הם רואים את העוצמה, העלייה של התוצר הלאומי הגולמי אצל יצחק הייתה אדירה לעומת עמי האזור. ואז מה הם יכולים לעשות? הרי הם לא יכולים להתחרות עם התעשייה היצחקית. אז הם מציעים במקום זה דלגיטימציה, כן, טענות מוסריות במוסדות הבינלאומיים, והיקנו אותו פלישתים. אבל מה תגיד? אבל יצחק יש לו בכל זאת מקורות מים חיים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו ואברהם, אביו, סיתמום פלישתים, והם מלאו עפר. מה זה סיתמום? אני בעברית לא הייתי אומר כך. הייתי אומר, סתמום, נכון? או סתמום. סיתמום, לסתם, זה לא לסתום. יש לסתום, זה לשים פקק. כן? אבל לסתם זה משהו אחר לגמרי. הם הפכו את זה לסתם. מה זה סתם? סתם זה מה שמחוסר אישיות. כלומר, אנחנו רואים בסיפור בספר שופטים, בימי שמשון הגיבור, שמה שהפלישתים היו ליצנים, היו מתלוצצים שם, בבית דגון וכו'. כלומר, הליצנות הפלישתית היא עומדת מול האישיות של מקורות החיים שבבית אברהם ויצחק, ולכן כשהם רואים משהו שהוא בעל תוכן אישיותי עצמותי, הם מסתמים אותו, הם הופכים אותו לסתמי. נכון, נכון, אבל למה הם נקראים פלישתים? על שם העתיד. כן, נכון. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד, וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם. וישב יצחק, אבל איפה זה נחל גרר? זה האזור של כפר מימון בערך, כן, האזור שם. כן, מה אתה אומר? ברור, כלומר, באופן פנימי הם יודעים. הרי מה, איפה מצאנו שמקנאים בנו? יש קנאה סתמית, היהודים גנבים. אז גם מקנאים בהם. אבל כשמדובר בראש האומה, אז הקנאה שלו היא קנאה הרבה יותר מעמיקה, שבאה מתוך הכרת הערך. זה מצאנו אצל שני אנשים לפחות. אצל בלעם ואצל ניטשה. ניטשה, הגלגול כנראה של בלעם, אז הוא העריך מאוד את עם ישראל. דברים שהוא כותב על עם ישראל, אני לא יודע אם איזה יהודי העיז פעם לכתוב דברים כאלה. מאוד דומה למה טוב הוא עליך יעקב ושכנותיך ישראל. ודווקא מתוך הקנאה העצומה, מתוך הערכה הגדולה שיש לו לעם ישראל, הוא מקנא בהם. והוא אנטישמי. אנטישמי לפי הסגנון שלו, לא אנטישמי זול, שאומר היהודים רעים. לא, דווקא מתוך מעלתם. הוא רואה בהם את עוצמתם ולכן הוא מקנא בהם. אז זה תלוי אם אתה מדבר בראש האומה שרואה את האיכות, או אם אתה רואה, מדבר מצד האומה עצמה, פלישתים, לא מצד אבימלך, מלך פלישתים, שהם רואים את הכמות, ומצד הכמות הם מסתמים את זה. הרי נכון, הרי אנחנו רואים גם בשל, גם שיצאו ממצרים, שפרעו יש לו הכרה אחת, הוא אומר לעם ישראל, קומו צאו מתוך עמי וכו' וכו', וברכתם גם אותי, הוא מכיר את הערך של הברכה של עם ישראל, לעומת מצרים, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. יש פה שתי בחינות, כן? לסתום, לסתם, סליחה, הכוונה, לומר, התוכן שהוא תוכן אישיותי, והפוך אותו לישותי. כלומר, מסובייקט לאובייקט. אבל הם רואים את זה סתם. כלומר, סתם זה דבר חסר תוכן. כן, בדיוק, בדיוק. פסוק ט"ז, ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, ויחן בנחל גרר, וישב שם. זה באזור כפר מימון. כן? הוא ציפה שאולי מתוך ההמתנה שלו בנחל גרר, הוא יוכל סוף סוף להיכנס לגרר עצמה. היו לו כיסופים. וישב יצחק, רק זה נחסם לגמרי. וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להם אביו. מה זה מוכיח? שהפעולה של קריאת השמות היא ההפך של סתמום. כלומר, סתמי זה מה שאין לו שם. לתת שם זה להפוך את הסתמי לאישיותי. כן, מצאנו דבר דומה בספר שמות. ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה. את יעקב, איש ובתולה ובאו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, כל מיני שמות, שמות, שמות. אחר כך, ובני ישראל, פרעו וישרצו, כבר אין שמות. אחר כך, ויאמר פרעו, הנה עם. כבר אין שמות. ואז במעמקי המצריות נמחקו השמות. עד ש... וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, כבר אין שמות. ותתצב אחותו, ותלך האלמה, ותביא את אם הילד, ותר את בת פרעו, כבר אין שמות. ותקרא את שמו משה. אבל משה זה לא שם. משה פירושו בן במצרית. כלומר, השם שלו זה בן. עד שבסוף, כשהוא מגיע ליתרו, אז אצל יתרו הוא לומד מחדש להיות בעל שם, ואז הוא קורא שמות לילדים שלו, ואז הקדוש ברוך הוא נזכר באברהם, יצחק ויעקב, חוזרים השמות. כן. כן. ויגדל הכוונה שנייה, יש עשיר. האיש, כן, זה למדנו מהפירוש המילה איש. כן, למדנו מהפירוש המילה איש. מלאך. שיצחק אבינו עצמו היה מלאך. כלומר, הוא מצד עצמו היה מעל העולם הזה. כן, בבקשה. זה בדיוק העניין. המלחמה נגד מצרים זה לא לשנות את שמם. כי המטרה של מצרים זה למחוק את השמות. זה בדיוק העניין. לכן השמות נעלמים במצרים והם שמרו את שמם. או? אז מה שכתוב כאן, ויקרא להם שמות. ברגע שיש שמות, יש אישיות. אם יש אישיות, יש מטרה. כי מה פירוש המילה שם בעברית? מה? שם במטרה, בעברית זה מטרה. כן? כלומר, לשם מה? זאת אומרת, פה מתגלה הייעוד. מה? מה זה הבארות האלה? אנחנו רואים בהמשך, הוא מסביר, מה עם הבארות? פסוק י"ט. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק למור, לנו המים. ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. אז מה קרה שם? לא הלך לו, נכון? מי חפר את הבאר? עבדי יצחק. מה עם יצחק עצמו? כנראה נשאר באוהל ללמוד תורה או משהו כזה, נכון? הוא אמר, טוב, תלכו, תחפרו לי באר. חזרו, אמרו, עשו לנו עסק, לא הולך. והחפרו באר אחרת, והרגו גם עליה. והיקרא שמה, סתנה. ניסינו עוד פעם, אומרים לו העבדים, לא הולך, יש סתנה. חז"ל ראו פה רמזים לבית ראשון, בית שני, זה מאוד הגיוני, כן? יצחק מקום השראת השכינה, מנסה להשרות את השכינה בעולם, וכל פעם יש עסק וסתנה. ויעתק משם. ויחפור באר אחרת. אז מי חפר? הוא. ולא רבו עליה. כלומר, ברגע שהצדיק יוצא מן ההתכנסות שלו, והוא בעצמו הולך לפעול בעולם, הקדושה שלו גורמת שלא רבים עליה. אגב, זה שוב אופייני ליצחק, שהוא מטפל באדמה. כי הרי לא ידענו על אברהם שהוא חפר בארות, עד שלא שמענו את זה דרך יצחק. הרי איפה כתוב לפני כן שאברהם חפר בארות? לא כתוב כלום. פה כתוב, הוא חופר את הבארות שחפר אברהם אביו. אז זאת אומרת שעיקר המעלה של חפירת הבארות זה אצל יצחק. והוא מתמודד עם קדושת האדמה. ולכן הוא חופר ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות, כן, החזל ראו, כן, רמז לבית שלישי שלא יחרב, ויאמר כי אתה הרחיבה של ידנו פרינו בארץ. טוב, אז מה זה אומר? זה כלומר שכל פעם שיצטרכו לחפור באר, יצטרכו לקרוא ליצחק, העבדים ישבו בצד ויגידו, רבנו יצחק, אתה מכובד בחפירה. אז זה כל מה שיש לו לעשות בחיים. טוב, ראינו שבלי זה רבים, אבל בכל זאת אולי יש איזה פתרון. בואו נראה. נסתכלו ביותר מאוחר בפסוק למד ב' ויהי ביום ההוא ויבוא עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים ויקרא אותה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. מה קרה כאן? שבאו עבדי יצחק והם כנראה למדו מיצחק איך לחפור. כלומר, החפירה נעשתה בהתחלה באופן המושך עסק וסתנה, ועכשיו האופן שבו הם חפרו, הם למדו מיצחק אביהם, מיצחק רבם, כיצד לחפור באופן שלא יריבו. ויקריאו אותה שבעה, וזה עבדי יצחק שבאים, כך שבאמת הצדיק פותח, עכשיו אומר, פתח, הוא סולל מסלול שדרכו אחרים יבואו. זה נכון. זה מאוד נוגע למה שאנחנו אומרים, נכון? זאת אומרת, אבל מי שחפר, זה הם. כן. אז עכשיו אפשר מתוך כך לחזור אחורה, וללמוד את פסוק...
מה זה
בית
רביעי?
מה?
בית רביעי.
איזה בית רביעי? האם זה בית רביעי, עוד באר? לא, 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 לא. נמצא פתרון. טוב, אני צריך הכל לעשות. פסוק כף ג' ויעל משם, אני הייתי אומר אולי שהכוונה לשורשי הנשמות, הרי הזוהר וגם רבי חיים בן עטר, באור החיים, מסביר את זה, שבאר שבע זה שורש הנשמות. כלומר, הבאר שמזין את השבע. דהיינו ספירת הבינה, שמשם באים הנשמות, אז זה בעצם גן עדן. אז אולי זה באר באמת נוספת, שהיא לא בעולם הזה כבר. יכול להיות. כן. ויעל משם באר שבע. יכול להיות גם זה פה נרמז, גם העלייה. העלייה הזה, שהוא עולה לעולם העליון. הנה, אתה רואה? אתה עוזר לי לעשות חידושים. וירא אליו השם בלילה ההוא. ויאמר, אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי ידך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח, ויקרא בשם השם, וית שם אהולו, ויכרו שם עבדי יצחק באר. מישהו אמר לי, דווקא זה היה, מישהו היום אמר לי את זה, שברגע שיצחק קורא בשם השם, כבר אין שום בעיות. זה העבודה שלו. מי אמר לי את זה היום? לא זוכר. מישהו אמר לי. טוב. ואבימלך הלך אליו מגרר ואחוזת... כן, כן, אני יודע מי אמר לי. אתם לא מכירים את זה. ואבימלך הלך אליו מגרר ואחוזת מרעהו ופיכול שר צבאו. ויאמר עליהם יצחק, אגב, מאיפה השם הזה פיכול? פיכול זה שם מצרי, מבחינה אטימולוגית. שם מצרי. יש קרבה למצרים, בין גרר למצרים. ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי, ואתם שנאתם אותי, ותשלחוני מאיתכם, ויאמרו, ראו, ראינו כי יהיה השם עמך, ונאמר תהנה עלה בנותינו בינינו ובינך, ונחרטה ברית עמך, אם תעשה עמנו רע, כאשר נדגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ואני אשלחך בשלום, אתה ברוך השם, טוב, שוב אותה צביעות של הפלישתים. עכשיו מעניין, האם הבקשה שלהם לכרות ברית, נענית על, באופן חיובי על ידי יצחק. אברהם, כשביקש ממנו אבימלך לכרות ברית, אז הוא קרת. מה עם יצחק? קרת או לא קרת? הם מבקשים, נכרתה ברית. כן, האונקלוס מאיר, הכוונה שתתקיים הברית שעשינו בימי אברהם. כן? במקום, אז מה התגובה שלו? ויעש להם משתה, ויאכלו וישתו, וישכימו בבוקר, וישברו איש אל אחיו. מה עם ברית? הם נשבעו לקיים את הברית ההיא, אבל לא עשו ברית נוספת. כלומר, יש מחויבות כבר מימי אברהם. זה תקועים עם זה. אבל לעשות ברית נוספת? לא. דבר נוסף, אברהם, כשהוא הכרת ברית, נתן שבע כבשות. ואבי מלך לא נתן כלום. כאן יצחק לא נותן כלום. כלומר, יש לו יותר עוצמה מאברהם. כיוון שהוא עומד מצד מידת הדין, יש לו כוח לעמוד מול אומות העולם. וילכו מאיתו בשלום. ויהי ביום ההוא, ויבוא עבדי יצחק, ויגידו לעבדו לבאר אשר חפרו, ואמרו לו מצאנו מים, ויקרא אותה שבעה. על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. יש פה בעיה. הרי בפרק כ"א, מה ראינו? ויקרא למקום, באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. אז מה זה הסיפור הזה? שפה השם העיר באר שבע. אז יש ההבחנה, יש כאלה שכתבו שההבחנה היא בין המקום לבין העיר. בימי אברהם לא הייתה עיר, ולכן קראו לה מקום באר שבע. מה שאין כן בימי יצחק, שיש כבר עיר, על כן שם העיר באר שבע. אפשר להגיד את זה, זה בהחלט סביר, ואז זה מראה על הקדושה המיוחדת של יצחק, שהוא מסוגל לקדש את החיים העירוניים, בדיוק כמו שעשה בונה, והוא מתמודד עם מה שעשה הבן של קין, שהיה בונה עיר, ולקדש את קדושת העיר, זה לא דבר קל, אלא שאצל יצחק אבינו זה אפשרי, על כן שם העיר, באר שבע, אבל נראה גם על דרך הפשט היותר פשוט, כל מקום שהתנך אומר על כן, קרה מקום פלוני כך וכך, על כן קרה לאדם פלוני כך וכך, בניגוד למה שחושבים, זה לא הסיבה שבגללה קרו כך וכך. אלא זה מדרש רטרואקטיבי. כלומר, באים להסביר לך, כבר קראו למקום באר שבע. באמת ראו השם הזה, שהרי שם נשבעו שניהם. כמו שמצאנו גם, למשל, ויבואו עד נחל אשכול, ויחרטו משם זמורה ואשכול ענבים ויסעוהו במות בשיניים. למקום ההוא קרא נחל אשכול על אודות האשכול אשר קרתו משם בני ישראל. באמת. למה למקום היו קוראים נחל אשכול לפני כן? היו אחד מהחברים של אברהם, ענר, אשכול וממרה. הם שלטו באזור. אז ברור שיש במקום הזה נחל שקוראו לו נחל אשכול. ולכן באמת כתוב ויבואו עד נחל אשכול, שכבר קראו למקום נחל אשכול. אלא, למקום ההוא קרא נחל אשכול, על אודות האשכול אשר כתוב משם בני ישראל. זאת אומרת, רטרואקטיבית מתברר שיש סיבה נוספת. אותו דבר לגבי בבל. בבל, באקדית, שזו השפה שדיברו בבבל, נקראת בשם בבילו. נכון? ככה זה נקרא בשפה האקדית העתיקה. בוני העיר בבל קראו למקום בבילו. מה זה בבילו? שער האל. בב, מובערבית, בב, כן? אילו, האל, האלים, שער האלים, כמו שער השמיים. אגב, באמת בבל ובלל זה לא הולך ביחד, נכון? כי שם בלל את שפת כל הארץ. מה זה לא בלל? אז זה עשה למקום ההוא קרא בלל, אבל לא בבל. אלא שהכתוב אומר לנו, על כן קרא שם הבבל. כלומר, כשהם קראו בבילו, הם התכוונו לדבר אחד. אבל הכתוב אומר לנו, על כן קרא שם הבבל. וכדומה. ואגב, אתם רוצים הוכחה למה שאני אומר? אולי אני סתם ממציא? לא, מה פתאום? אתם יודעים, קראנו את זה השבת אגב. כשעשיו מגלה שיעקב גנב לו את הברכה. מה הוא אומר? אחי קרא שמו יעקב. ויעקבה ניזה פעמיים. מה זה אחי קרא שמו יעקב? הקראו לו יעקב מסיבה אחרת, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקראו שמו יעקב. אלא עשיו עושה מדרש, באמת מתאים לו השם הזה. כן? גם על כן שם העיר באר שבע, אותו דבר, לא שבגלל זה קראו למקום באר שבע, ובזה שרו מעלינו עשרות קושיות של מבקרי המקרא. במיוחד הקושיה המפורסמת. כן, שכתוב לגבי אברהם, וירדוף עד דן. וירדוף עד דן. אז מה זה דן? זה מקום בצפון הארץ, נכון? יש שמורת הדן, קיבוץ דן וכו', תל דן, יובל הדן. והנה בספר יהושע וגם בספר שופטים, כתוב שבני דן יצאו ממחנה דן שבאזור הירקון, והלכו וכבשו, לפי ספר יהושע זה לשם, לפי ספר שופטים לאיש, לאיש ולשם זה בעצם שני שמות של האריה, ויקראו, שם הכבשו, כיסחו את כל האוכלוסייה הכנענית שהייתה שם, ויקראו את שם העיר דן, בשם דן אביהם אשר יולד לישראל. אז אם כך, למקום לא קראו דן מקודם? איך לאברהם אבינו רודף עד דן? כן? עוד קושיה של מבקרי המקרא. הטוענים, אם כן, אתה רואה שהפסוק הזה נכתב, אחרי ששבט דן כבר כבש את המקום, אז אתה מדבר תורה של מפי משה וכו', זה הרבה יותר מאוחר. עד כאן קושיית מבקרי המקרא. אלא שהם לא הבינו מה זה ויקראו שם המקום דן בשם דן אביהם. זאת אומרת, שעד אז למקום קראו דן, אבל לא בשם דן אביהם. למה קראו למקום דן? כי הייתה עבודה זרה בשם דן. כן, זה גמרא מפורשת. שדן זה שם של עבודה זרה. ולכן, בעצם כשאברהם רודף, הוא רודף עד המקום הנקרא דן, שהוא באמת על שם עבודה זרה, ולכן לא בכדי שמה עשו עגל של עבודה זרה. אחר כך קראו למקום הזה לשם ולאיש, ובני דן אמרו, אם כבר כבשנו מקום שפעם קראו לו דן, אז נקרא לו דן בשם דן אבינו, אשר יולד לישראל. ברור? זה הרבה יותר פשוט. ובזה שרה עוד קושיה של מבקרי המקרא עלינו. חבל שהם לא שמעו את השיעור שלי. טוב, מה?
נו. מה זה משנה אם חידש את הברית או עשה ברית חדשה?
יש הבדל. אם הוא מחדש את הברית, אז הוא מחויב לברית שאברהם עשה. אבל זה בדיוק ברירה. כלומר, מישהו חתם, אז אין לו ברירה, אלא לאשרר את זה. אבל הוא עצמו לא היה יוזם כזאת ברית, וגם לא היה נענה לבקשה כזאת.
אבל הוא בעצם מחדש את הברית.
הוא לא מחדש שום דבר, הוא רק נשבע. הוא נשבע לא לעבור על האיסור. כלומר, הברית לא מחודשת. זה אותה ברית. כן. כן, כן, כן. קודם כל זה מובא בגמרא, כן, ויש גם מקור חיצוני, אני כעת לא זוכר אותו, אבל ראיתי.
יש עוד אפשרות ששמעתי על דן.
כן, אני מכיר את הטענה הזאת. לא קונה, לא קונה. יש גם שאומר שזה דן היען, שזה דן אחרת. כן. טוב, כן. ויקרא לה נובח בשמו, לא על כן קרא. לא, לא, לא. כן. פסוק למד דלת. ויהיה עשיו בן 40 שנה. ויקח אישה, את יהודית, בת בארי החיתי, ואת בסמת, בת אילון החיתי. מעניין, איפה זה בא השם הזה יהודית? זה לא שם יהודי? ירי חיתית, אנחנו קוראים לה יהודית. איפה זה בא השם הזה? כן? הרי אם מדברים על יהודה, יהודה עוד לא נולד. יהודה זה בנו של יעקב. יעקב עתיד להתחתן ולהוליד בן בשם יהודה. אז שם נאמר, ותאמר, הפעם עודה את השם, כי ילדתי לו ארבעה בנים, ותקרא את שמו יהודה. אז אנחנו מבינים שיהודה זה על שם ההודעה שהיא מודה לשם. לא נכון. השם יהודה היה שם מצוי. והיא השתמשה, כיוון שהיא רצה להודות לשם, היא קרא לו יהודה. אבל זה לא שיהודה מלכתחילה, היהודה הראשון שהיה, עוד לפניה, קראו על שם כך. והרי היה, הנה אותה יהודית, שהיא לא, לא באה דווקא, שבעירי החיתי בוודאי, לא רצה, לא רצה להודות לשם, הרי הוא היה חיתי. כן? אז אם כן, בת, את יהודית, ראשון הודיה אולי, אבל הודיה אולי לעבוד הזרה, בת בארי החיתי, ואת בסמת, בת אילון החיתי. כן, מובר, הוא מתחתן עם שתי נשים חיתיות. עכשיו, האם זה בסדר להתחתן עם שתי נשים חיתיות? התשובה היא לא. שהרי אברהם נשא קרובתו, והוא מקפיד שיצחק יישא בת משפחתו, ושיעקב יישא את בת לבן. והנה כאן נושא כנענית. מה רע בכנענית? הרי מן הסתם יש גם כנעניות צדיקות. אז לפי מה שלמדנו, שכיוון שהזהות של ישראל עוד לא נולדה, אי אפשר להכניס מרכיב חיצוני. כן. למה יצחק לא מקפיד על זה שהוא ייקח בת מהמשפחה, שעשיו ייקח בת מהמשפחה? כנראה שהוא לא שם עליו. כן? שעשיו לא אכפת לו. כן? ולכן... לעשיו לא אכפת מה שחושב יצחק. אחר כך כתוב, סימן שעדיין לא אכפת לו. כן? אז זאת אומרת שיש פה, עכשיו צריך להבין, מה היה השיקול של עשיו? הרי עשיו לא סתם טיפש, מה? הוא הולך סתם להתחתן עם שתי כנעניות, כן? או שתי חיתיות, יותר נכון, מה הוא מחפש שם אצל החיתים האלה? הוא, למדנו הרי, צייד בפיו, נכון? שהוא רצה לדעת, האח, מעשרים את המלח ואת התבן. ולמדנו מזה ראיה לגדלותו של יצחק, של עשיו, שהוא אדם שמחפש את הקדושה בכל. אז כשהוא מחפש את הקדושה בכל, הוא מחפש את זה ברצינות. אז הוא הולך לחפש את זה אצל האומות היותר מסובכות, שהתורה עתידה להרחיק אותם. שם הוא מחפש איפה הניצוצות. לכן אפשר לומר, זה חלק ממסע החיפושים של עשיו. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. כן. האם יש מה ללמוד מהשמות? אם לא היה מה ללמוד מהשמות, התורה לא הייתה אומרת את השמות. גם בוודאי שיש מה ללמוד. כן, יש אפילו דרשות. למה קרה לזה כך וכו'. עכשיו, פסוק למדהה, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אם נעבור באופן מיידי לפרק כף זין, פסוק ממבב. תחזיקו את הדפים, אני יודע זה הרבה דפים, אבל מאוד מעניין, פסוק ממבב של פרק כף זין. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? באופן הגיוני, אפשר את הפסוק הזה, פסוק ממבב, להדביק באופן מיידי לפסוק למדהה של פרק כ"ו, נכון? ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, ואז רבקה פונה ליצחק, אומרת לו, מה זה צריך להיות? מה, בנות כאלה? ואז, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצא ואומר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך בדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך, וקח לך משם משם מבנות לבן אחי אמך. כלומר, אפשר היה לדלג על כל הסיפור שבאמצע, של הסיפור של גניבת הברכה ועשיית המטעמים, בעצם אפשר לעשות העתק הדבק, ולחבר מיד את הפנייה של רבקה ליצחק לסיפור הקודם. במיוחד, שמה שמעורר כאן שאלה, שיצחק קורא ליעקב, ולא מעיר לו אפילו עשירית הערה, על כך שהוא גנב את הברכות, שהוא בא לרמות אותו. איך זה יכול להיות? כלומר, מה, זה... ככה זה עובד? אין, הרי ביום לפני כן, יעקב עשה לך רמאות, ואתה אמרת, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך, ואחר כך רבקה אומרת לו, תדע מה, זה לא בסדר שיעקב יתחתן עם כנענית, בוא נשלח אותו למשפחה, וקורא לו, לך. תמוע מאוד, מה? אמר גם ברוך יהיה, אבל בכל זאת זה היה מן הסתם מבקש איזושהי התייחסות. כן? ובמקום ההתייחסות, כאילו שזה לא קיים. אז יש פה שתי אפשרויות. מה? כן, אפשר גם להגיד את זה שיצחק בעצם ידע והוא הסכים, אבל בכל זאת היה צריך שרבקה תגיד לו איזה משהו, אתה יודע, איך עבד עליך יפה, יעקב? משהו כזה. ופתאום יש התעלמות מוחלטת מכל הסיפור, במיוחד שהרי יצחק שיד... ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, והנה יצחק מבקש לברך את עשיו. כלומר, יש פה משהו שלא מסתדר באחידות של הסיפור. אלא, אני הייתי מציע שני פירושים אפשריים. האחד, שבאמת הסיפור הזה של גניבת הברכות לא קרה אז. אלא הוא קרה מאוחר יותר. למור, שביות יעקב בן 40, הוא נשלח פעם ראשונה לבית לבן, וייתכן שאז עבד בשביל רחל 7 שנים או משהו כזה, יכול להיות, ואז שהוא חזר פעם שנייה. אז הוא יוצא לפי זה שכשם שמצאנו שאצל אברהם היו שתי יציאות מהגלות לארץ ישראל, ייתכן שהיו שתי יציאות, וצריך לברר את זה מבחינה קרונולוגית, עוד לא עסקתי בזה עד הסוף, לבדוק, ייתכן שהיו שתי יציאות של יעקב מביתו אל בית לבן. זה יכול להיות, כן? כן, זה מברכת אברהם, נכון. עכשיו מדובר על משהו אחר לגמרי. הברכה שמדובר עליה כאן איננה ברכת אברהם בכלל. אלא היא ברכת שמיים ברכת כלל השמיים משמני הארץ, השפע החומרי. עכשיו, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שנראית לי יותר מעמיקה, מכל מה שאני אומר עכשיו, זה שהסיפור הזה של גניבת הברכות, זה מתרחש בספירה עליונה מאוד. כלומר, זה קורה כביכול בעולם עליון. למה אני מתכוון? שאבותינו היו חיים תמיד בשני מישורים של חיים. היה המישור הארצי, הפרגמטי, ויש המישור, זאת אומרת, העליון, האתרי, שבו דברים מתרחשים בפי פרמטרים אחרים לגמרי. מה שקורה בסיפור של גניבת הברכה, נמצא בעולם העליון, ולכן איננו רלוונטי לדיון ארצי. כשרבקה הולכת ליצחק, היא בעצם ממשיכה את הדיון הארצי הפרגמטי עם מי יעקב יתחתן. שלא יתחתן עם בחורה לא טובה. בסדר? זה ההמשך של הסיפור. מה שקרה באותו ערב ביניכם, שמה שיצחק בא, שעשה בא מבו, ובסוף החליפו וכו', זה, אפשר לומר, זה כמעט בגן עדן. הרי שם אנחנו רואים שיצחק אומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר בירחו השם, שריח ריח של גן עדן. ויחרד יצחק חרדה גדולה, שראה גהינם פתוחה תחתיו. כלומר, העולם שבו חי יצחק באותו פרק, זה העולם של גן עדן וגהינם, זה לא העולם הזה. ולכן, אפשר לומר, זה כמין, יש כמין השכחה של מה שהיה שם, עכשיו חוזרים לארץ. ואז רבקה אומרת ליצחק, עם מי יתחתן יעקב. עכשיו, אחרי כל זה, אפשר לחזור אחורה לפרק תו זין, פסוק א', כן. למה לא אכפת לה מעשיו? אתה רואה, עד רבה. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. בקצתי בחיי מפני בנות חל, אז קשה לה עם הניסוי של עשיו, זה הבן שלה. כן. למה להתחתן עם בנות לבן ולא עם בת ישמעאל? נו, תגיד אתה. כי ישמעאל הוא בן השפחה. טוב, פסוק, פרק כ"ב זין, פסוק א'. והיא כי זקן יצחק. אז זה גם אחת הראיות שבכל שהסיפור הזה קרה מאוחר יותר. ותכהנה עיניו מראות. אז מה הוא רואה? הוא לא רואה כלום. הוא לא רואה את העולם הזה. אז מה הוא כן רואה? את העולם העליון. מה? זאת אומרת שהוא לא רואה את העולם הזה, הוא רואה את העולם העליון. ויקרא את עשיו בנו הגדול. מי כתב את זה? משה רבנו כתב את זה. כלומר, התורה מוסרת בידינו שעשיו הוא גדול. כי הרי פחילו ידענו שעשיו נולד ראשון. בשביל כמה דקות קראו לו הגדול. אלא מכאן, אומרים חכמי הקבלה, ששורש הנשמה של עשיו גבוה משורש הנשמה של יעקב. וזאת הסיבה שבגללה יצחק אוהב את עשיו יותר. אנחנו דיברנו על זה. שהאהבה של יצחק לעשיו מוצדקת. איננה צריכה הסברה. מה שאין כן, ורבקה אוהבת את יעקב, שזה הקושי. מדוע יש לה העדפה ליעקב? הרי יעקב הוא אדם חלש לכאורה. אלא שיש לה ידיעה נבואית שהוא עתיד לגדול. אבל מצד יצחק, יצחק הוא מוחלט. הוא רוצה את עשיו דווקא. ויקרא את עשיו בנו הגדול. ויאמר אליו, בני. ויאמר הנני. מה? לא כתוב הבכור, נכון, אבל כתוב הגדול, כי הוא כבר לא בכור, הוא מכר את בכורתו. ויאמר, הנה נא זקנתי, לא ידעתי יומותי ועתה, שנה כליך, תן לי יך וקשתך וצא השדה, וצודה לי צעיד. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, והביאה לי ואוכלה, בעבור תברכך נפשי, בטרם אמות. פסוק תמוה מאוד. אתה רוצה לברך את עשיו? אז תברך אותו. אבל אתה רוצה גם שיהיה פה משהו לאכול. מה, אין מה לאכול בבית? הרי עובדה, רבקה יש לה שם גדיי עיזים, כמה שרוצים יש מה, יש לאכול. אלא שיצחק רוצה שעשיו יגלה את הכישרון שלו. הכישרון זה כישרון הצייד. הוא אדם גדול, הוא יודע לקחת חרב ביד, הוא לקח חיצים, קשת. זה אדם רציני. הוא יכול לכבוש את העולם. הרי זאת המעלה של עשיו. שעשיו יכול להנהיג מדינה. הוא גם יכול אפילו להקים מדינה. הרי זה בדיוק הפרויקט. כן, ועשך לגוי גדול. לא איזה קהילייה דתית. אלא זו ישות מדינית שצריך להקים. לכן יצחק רוצה לברך את עשיו דווקא בכישרון שלו. וצא השדה וצודה לצייד. עכשיו, יש עוד דבר. יצחק רוצה שזה יהיה טעים. כן? זה לא סתם אני רוצה לאכול, אני רוצה שזה יהיה טעים. והטעם שלי, אומר יצחק, זה לא טעם של היום, אתה מכיר אותו. כאשר אהבתי, אתה מכיר את הטעם שלי. יש היסטוריה ארוכה לטעם שלי. אז תעשי בדיוק כמו שאני אוהב. זה חומרני כזה, נכון? שהוא אופייני ליצחק, שהוא אדם שלם בכל. כן. מה? יצחק הוא נביא, ולכן הוא רואה את המוחלט. הוא נביא גבוה מאוד. כיוון שהוא רואה את המוחלט, הוא רואה את המעלה של עשיו. כן, אבל זה נבואות פרגמטיות. מה שיקרה בפועל. אבל הוא לא רואה את הבפועל, הוא רואה את האידאל. כן, הוא אדם גדול. לכן הוא אומר, זה צריך להיות טעים. ואל תגיד שזה יהיה טעים רק עכשיו, כי אני כבר מזמן, זה שנים רבות שאני יודע מה טעים, ואתה יודע מה טעים לי. כן? כלומר, זה קדושת החושים של יצחק. ורבקה שומעת, בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד צעיד לאבי. רבקה יש לה כוח נגדי לכוח הראייה, וזה כוח השמיעה. כוח השמיעה מיוחד לישראל. כשאנחנו מדברים על אמונתנו, לא אומרים ראי ישראל, אלא שמע ישראל. על פי תורת ההיגיון העברי השמעי של מרן הנזיר זצ"ל, הדברים מובנים, שהשמיעה מבססת את האופי הייחודי של עם ישראל. וזה מה שאנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.